טוב, רבותיי, ערב טוב.
מה שלומכם? אנחנו בערב ירושלמי, קריר. שים את זה פה, אני אקח את זה. כאן, השולחן הזה, אני אקח את זה. תודה. אנחנו בהמשך העיסוק שלנו בענייני סיפורי מעשיות, חז"ל, רבי נחמן, כל פעם לפי מה שהרוח לוקחת אותנו, מנחה אותנו. אני רוצה את המפגש הבא, והמפגש הזה והמפגש הבא, להקדיש ללימוד בעקבות תנא אלוקי, קדוש, נחום איש גמזו. למדנו עליו פעם? לא למדנו פה, נכון? לא למדנו. קצת אולי על הרקע, אנחנו בעצם נלמד שני סיפורים, הם אחד אחרי השני, הם עוקבים במסכת תענית, אנחנו בכוונה הפרדנו ביניהם כדי לא, כדי לתת לכל אחד את המקום שלו, שלא, שום סיפור לא יטשטש את הסיפור השני. ובעצם יש כאן איזה בעצם פתיחה לנושא, נושא מאוד משמעותי, קצת קשור לחנוכה גם, קשור אולי גם לפורי, ו... זה בכלל היחס לניסים, נוכחות של ניסים בחיים, עד כמה אנחנו פתוחים לאפשרות הזאת, עד כמה אנחנו לא פתוחים לאפשרות הזאת, וכן על זה הדרך. אבל לפני כן אולי טיפה על הרקע של נחום איש גמזו. לפי מה שאנחנו יודעים, אני אביא את זה גם בשבוע הבא, אז נחום איש גמזו הוא בעצם רבו של רבי עקיבא. כלומר, ממש מראשוני התנאים, רבו של רבי עקיבא הרבה מאוד שנים, 22 שנים, רבי עקיבא משמש את נחום איש גמזו. אין לנו כמעט ממנו, כמעט, אולי אני טועה, אבל כמעט אין ממנו מהמשניות. הוא שייך, חוץ ממסכת אבות, הוא שייך לציר הזה, נשמות הגדולות האלו של רבי חנינא בן דוסא, חוני המעגל, נחום איש גמזו. כלומר, תנאים שאיפה שאתה לא נוגע, אתה מרגיש גדלות עצומה, חסידות מופלגת, כן? השפעה עצומה, אבל לא בא לידי ביטוי בהלכה. גם רבי חנינא בן דוסא, אין ממנו שום, אם אני זוכר נכון, שום הלכה במשנה רגילה, חוץ ממסכת אבות. ואותו דבר גם חוני המעגל. כלומר שאין... תנאים כאלו שצדיקי הדור, צדיקי הדור, גדולי הדור, צדיקי הדור בתפילה, עמודי הדור בתפילה, בניסים, כמו שנראה כאן, וגם היו גדולים בתפילה כמובן, בתורה, אבל שמם יצא בעולם בעקבות כוח התפילה שלהם, כוח הניסים שקראו להם, החסידות המופלגת שלהם, וכמובן שהדברים קשורים בהחלט בכוונת מכוון, וגם שלא בכוונת מכוון, להילולת סידנא בבא סאלי, שעכשיו, זה התאריך האמיתי, אנחנו כבר הקדמנו את זה בכיתה היום מרוב ההתלהבות, עשינו מוקדם, הנה בדיוק הגיע פה נציג מהאזור, ברוך הבא, גם האזור במרוקו וגם האזור בארץ. אנחנו מדברים על בבא סאלי, אז כן, שבבא סאלי, לא הרבה יודעים, אבל הוא היה דיין, דיין, בתפללת במרוקו, היה דיין, שיהיה דיין צריך להיות גדול ועצום בתורה כמובן, ובכל אופן שמו יצא בכל עבר בכלל ישראל על שם שמו. בבא סאלי זה האבא המתפלל, על שם התפילות, המופתים שזכה לעשות, התפילות, התפילות שלו על כלל ישראל, על היחידים בישראל, וכן על זה הדרך. אז אנשים ענקי ענקים שלא השאירו אחריהם, נאמר, משנה הלכתית, או דברים לסוג, או כתיבה הלכתית, ובכל אופן, הם, זה מין איזה ציר, צינור אחר, מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו ננסה קצת ללמוד עליו, הפעם, בשבוע, רגע, בשבוע הבא זה הבחירות, לא? מה? שלישי הבחירות. שלישי הבחירות, טוב. אז שני אנחנו כאן, בעזרת השם. אני מנוע מלהגיד בשידור חי, אסור, תעמולת בחירות עכשיו שבוע לפני אסור, אבל...
טוב.
מה? טוב, בואו נקרא את זה. אז אומרת הגמרא, והמאי קראו לי נחומיש גמזו. למה קראו לי נחומיש גמזו? דכל מילתא דאבסל כלה אמר גמזו לטובה. כל דבר שהיה קורה לו, היה אומר גמזו לטובה. זימנה חדה באו לשידור ישראל דורון לבית קיסר. פעם אחת רצו ישראל לשלוח מתנה לבית הקיסר. אמרו, מה נייזל? מי ילך? יייזל נחומיש גמזו דמלומד בניסים. שדרו בידם על הסיפתא דאבנים טובות ומרגליות, שלחו איתו מלוא תיבה. של אבנים טובות ומרגליות. אז על בת בהודירה, הלך ולן באותה דירה, ישן לן. בלילה קמו אנך דיוראי ושקלינו לסיפתי ומלינו עפרה. קחו את זה שלא מילאו את זה עפרה. כמעט על האטם, כשהגיע לשם, שרינו לסיפתה וחזינו דמלו עפרה, הוא ראה, פתח את הקופסה וראה שזה מלא עפר. באה מלכה למקטלינו לכולו. אמר כמחייך ביהודאי, היהודים צוחקים עליי. אמר, נחום, גם זו לטובה. אתה אליהו ידמלך אחד מנהיו, בא אליהו הנביא נדמלך כאחד מהשרים של המלך, אמר לי, למלך, דילמה עפרה מעפרה דאברהם אבוהונו, זה עפר מעפר של אברהם אביהם, דכי אבישדי עפרה וסייפה גילי אבוגרי, כלומר, העפר היה נהפך לחרבות וחיצים. דכתיב, יתן כעפר חרבו, כי קש נדף קשתו. הבחד המדינת דלומצו למכבש, בדקו מנהי וכבשוה. ראו שבאמת זה עובד. עיידו לבגנזה ומלאו לסיפתי אבנים טובות ומרגליות. מילאו את זה באבנים טובות ומרגליות. ושדרו ביקרא רבה. כי אתה ביתו באודי אורה. הלך ולן באותו מקום. אמרו לי, מה היית את בהדך דאבדי לך יקרא כולי? מה הבאת איתך לשם, למלך שנתנו לך כאלה אוצרות? אמר לו, נחום לדיירים, מה היית שק לי מהחם? תודעת, מה שלקחתי מכאן, הבאתי לשם? אז סתרו לדיריו, סתרו את דירתם, והמתינו לבי מלכה, הלכו, הורידו את כל הרצפה, מילאו את הכל בבלו של עפר, והביאו למלך. אמרו לה, היי עפר, דהייתי אחה, העפר שהביאו לך, מדידנו, זה עפר שלנו. בדקו ולא השכחו, ראו שזה אצלהם משום מה, זה למרבה הפלא, זה לא עובד, וקטלינו לאנך דיוראי. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד חביב, אנחנו מכירים אותו כולנו, נכון? ברמה כזו או אחרת, מכועס וחכמנו, וכן זה הדרך. ובכל אופן, יש מה להתבונן בסיפור הזה. וברשותכם, קודם כל בכותרת. קודם כל בכותרת, מיד אחרי זה נעבור פה לעוד כמה וכמה נתונים, ונראה מה, מה, מה קורה כאן, מה מתרחש כאן בתוך הסיפור הזה החביב. קודם כל הכותרת. הכותרת היא כותרת מאוד מאוד בעייתית. על פניו. יתרת דסטרי. כי נס, כל ההגדרה שלו, זה שהוא לא מלומד. שהוא חריג. שהוא יוצא דופן. הרמב"ן אומר, בכמה מקומות, שהתפקיד של הניסים זה לתת לנו חלונות הצצה על הטבע. כלומר, מהניסים, אומר הרמב"ן, מהניסים הגלויים, אתה למד על הניסים שאינם גלויים. יש לנו כל יום בעצם, יש לי יום יום נס, כל יום השם מזורחת במזרח וזה נס, כל יום הקדוש ברוך הוא מקיים את עולמו וזה נס. אלא מה? זה רגיל, התרגלנו לזה. רגילים, רגילים, רגילים. אנחנו כבר מבינים, אנחנו מניחים, הנחת יסוד שמחר בבוקר השמש תזרח שוב פעם במזרח והיא תעמוד שם. תצא משם. אז כדי שנבין שגם את הניסים הקבועים עושה ריבונו של עולם המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, גם כן משפט עם סתירה, מחדש כל יום תמיד. אם זה חדש זה לא תמיד, אם זה חדש זה לא כל יום. אצל הקדוש ברוך הוא זה כן יכול להיות. אז כדי שנבין את הדבר הזה, אז מדי פעם נעשים ניסים ששוברים את הטבע, שוברים את החוקים, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, מי עשת הנס הזה? הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא עשת הנס הזה, עושה גם. עושה גם את הטבע. כלומר, כל המהות של הנס, זה מה? שהוא שובר שגרה. נכון? אז איך אתה יכול להגיד על מישהו שהוא מלומד בניסים? אז זה כבר לא נס. מה זה הכותרת הזאת עם מלומד בניסים? דבר שני, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אמיצה, תענו לי, בסדר? הנה, אתה היית קצין, אם היה לך קצין איתך, או איזה חייל, שכל דבר שקורה היה אומר גם זו לטובה. מה היית עושה לו? מה
היית עושה לעצמי?
אמרת, בעצמי, כאילו. גם זו לטובה. מה זה הדבר הזה? כן, גם זו לטובה, מה זה קורה? אפשר להגיד כל דבר גם זו לטובה, זה... בוא נהפוך את זה, נהפוך את המטבע. זה נראה, כאילו, אדם בלי, בלי עקרונות, בלי, היום אומרים, אג'נדה, בלי, מה זה גם זו לטובה? כל דבר הוא לטובה? לא לטובה. יש דברים שצריך ללחם בהם, יש דברים שהם לא טובים, יש דברים שצריך להפוך אותם. כל דבר נגיד, גם זו לטובה, גם זה טוב, גם זה טוב, אתה צודק, גם אתה צודק, גם הוא צודק, גם הוא טוב. מה זה הדבר הזה? איפה? אי אפשר שהכל יהיה לטובה. איפה עצמיות? בדיוק. איפה עצמיות? הכל דבר. גם זו לטובה, תליך הסתירה, גם זו לטובה. תליך הלט, תליך ימינה, גם זו לטובה. שמאלה, גם זו לטובה. הכל לטובה. כן, איפה עצמיות? איפה? כלומר, קשה מאוד. זה סיפור נורא נחמד, אנחנו קוראים ומתלהבים, אבל תכונה שכזאת, אנחנו, איך בדיוק אנחנו מכילים אותה? איך אנחנו בדיוק פוגשים אותה? מה היא אומרת לנו, הדבר הזה? אולי כדי להתחיל ככה להתקרב אל העניין הזה, אנחנו צריכים לנסות להבין מה הסיפור מלמד אותנו כלומר, למה הם שלחו את נחום איש גמזו למשימה הזאת? יכול מאוד להיות שלמשימות אחרות הוא לא היה נשלח, אבל לזאת אין מתאים ממנו. מה אתה? מה הסיבה? ואם נצליח להבין את זה, אולי נצליח להבין את המקום הזה שנקרא גמזו לטובה, את הפלא הזה שנקרא גמזו לטובה, ואולי גם קצת את המלומד בניסים. האם שלחו אותו בגלל שהוא פשוט יקרה לו נס? לא בטוח. לא בטוח שפחות הכותרת של הגמרא זה שבאים להסביר לך למה קוראים לו נחום איש גמזו. והסיפור הוא בעצם מסביר למה מניין הוא רכש לעצמו את השם הזה. למה קוראים לו נחום איש גמזו? כי כל מה שקרה לו היה אומר גמזו לטובה. ועכשיו אני אתן לך את הסיפור, הסיפור שבו הוא אמר את הגמזו לטובה, ועל כך נקרא שמו בישראל גמזו לטובה. אני חושב מה שבעצם הסיפור הזה מורה לנו, מתחיל ככה לתת לנו כיוון, זה השליחות הזאת לקיסר היא בעצם שליחות אל הלא נודע. אתה לא יודע מה יהיה. הקיסר הזה, איך אתה יודע מה הוא, מן השמאלה, מה הוא חושב היום, מה הוא חושב מחר, אולי אפשר יהיה לפייס אותו, אולי אי אפשר יהיה לפייס אותו. דווקא אדם עם מגמה ברורה, עם אג'נדה, שהוא יודע מה לעשות, יכול מאוד להיות שבשליחות הזאת לא יצליח. כי כשהולכים אל הלא נודע, וחלק גדול מהחיים שלנו הם בתוך התווך הזה שנקרא הלא נודע, אנחנו רוצים לדעת, חושבים שאנחנו יודעים, אבל חלק גדול מהחיים הוא נמצא, אנחנו לפעמים עוברים מנקודת ידיעה אחת לנקודת ידיעה שנייה, כשבאמצע יש איזשהו תווך שאנחנו לא יודעים מה יהיה. במקומות האלו, דווקא אג'נדה, דווקא תפיסה מאוד מאוד ברורה, היא לא תמיד מועילה. אלה מקומות שבהם האדם צריך להיות לגמרי, לגמרי, מושלח על השם יתברך. כשאתה שולח מישהו לקיסר, אפשר לצפות את ההתנהגות של הקיסר. יכול להיות שאפילו אם תביא לו את המתנה הזאת עם כל הזה, זה גם כן יעצבן אותו. מה, זה מה שאתם מביאים לי היהודים כזה קצת? מה, אתם באים לשחד אותי? מה נראה לכם שאני קיסר שאפשר? אני קיסר עקרוני, אני קיסר ש... אתה לא יודע לאן אתה הולך. זה נראה בסדר. לפי ההיגיון, זה כנראה שזהב עובד על הקיסר הזה. אבל לא בטוח. זה משימה אל הלא נודע. את מי נשלח אל הלא נודע? את מי שולחים אל הנודע אנחנו יודעים. את מי שולחים למשימות ברורות, אולי נשלח את רבי שמעון, נשלח אנשים שהם יודעים מה צריך לעשות. שהם דעה ברורה. רבי שמעון, יש לו דעה ברורה בכל דבר, הוא יודע להגיד מה למלכות, הוא יודע להגיד כל דבר. אבל פה שזה... שוכים פה איזה מרגיז, גזירה מהקיסר, אתה לא יודע מה עתיד להיות. בוא נשלח את נחום איש גמזו, שהוא מושלח לגמרי על השם יתברך. וזה המלומד בניסים. תראו, המלומד בניסים זה לא רק תוצאה, זה גם התנהגות. זה בחירה. זה בחירה של אדם, כמובן, צריך להיות צדיק גדול מאוד בשביל הדבר הזה וכו' וכו', אבל זו בחירה של אדם להיות לגמרי אצל השם יתברך. זה שייך לעולם האצילות באמת, אנשים, נשמות האצילות, לגמרי אצל השם יתברך. כן? יש כל מיני סדרים בעולם. יש סדר בעולם שהוא סדר מתוקן וראוי וטוב, שבו על פי טבע האדם עובד, הוא מתפרנס, אז הוא מרוויח, אז הוא... סדר כזה. אבל יש אנשים בודדי בודדים, שאנחנו תכף מיד גם נבין את התפקיד שלהם הכללי, בעקבות דברים של הרב קוק, שהם הולכים אל איזו קיצוניות. הם לא דואגים לעצמם בכלל. כלום. הם מושלכים לגמרי על השם יתברך. כל מה שקורה, כל הטובה. כן, ממש, כאילו, כביכול חסרי חוט שדרה, חוט השדרה שלהם, זה זה שהם מושלכים לגמרי לקדוש ברוך. מה שקורה מאיתו יתברך. הכל לטובה. עכשיו, אני אומר, זה סוג של משהו מקומם, אבל הרב קוק בכמה מקומות, נכון, מקום אחד בעין היה, מסביר שאנחנו, כמו הרמב״ם בשמונה פרקים, שאומר הרמב״ם שאם אדם יש לו מידה שמקולקלת, הוא צריך ללכת אל הקיצוניות של המידה השנייה כדי בסוף להיות מאוזן. זה באדם אחד. מה קורה בחברה? חברה שהיא מאוד מאוד מתוכננת ודואגת לעצמה וסוגרת את כל הפינות ולאט לאט משכיחה את שם אלוקים. אז כדי שהחברה תהיה מאוזנת ותבין שלמרות שעבדת וטרחת ועמלת, אם לא תשתף שם שמיים במעשיך, לא תתפלל, לא תזמין את הקדוש ברוך הוא לשרות במעשי ידיך, לא ילך. אז כדי שהחברה תהיה מאוזנת, יש בודדי בודדים שהם מתנהגים בסדרים אחרים לגמרי. בבא סאלים כאלה, שהוא מוזג ערק, והוא לא נגמר. לא נגמר. הוא כתוב, הוא מוזג, מוזג לכולם, 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 וזה לא נגמר. איך זה יכול להיות? תראה לי. זה ככה. אצלו זה ככה. זה הסדר שלו. והוא בנוי על זה. זה לא אופציה, הוא בנוי על הדבר הזה. הוא יכול להבטיח למישהו, הסיפור המפורסם על מרדכי אליהו, להגיד לו, תשב פה, האוטובוס שלך יחכה. אוטובוס חיכה. לא יודע מה הוא מילא שמיים, או ערק, גם כן במחל דלק. הוא לא תיסע, אותו אחד אמר, הוא היה קטן אמונה, אז הוא נסע, שהוא הגיע את תחנת דלק ומילא, אבל הוא עשה לי, אמר לו, אם לא היית מלא, היית נוסע כל החיים דלק בחינם. דלקן, עונד... אנשים ראו מפתים עליה בחוש, ראו מפתים בעיניים. זה סדרים מיוחדים של אנשים כאלו, בוודאי זה לא מתאים לכל אחד ואחד. אבל זה אלה אנשים שהיכולת להגיד גם זו לטובה, היא תלויה ועומדת בעובדה שנחום, הוא לגמרי, לגמרי אצל השם יתברך. עכשיו, זו עוצמה אדירה. לא הבנתי. נכון, לגמרי לא, כתוב כאן מלומד בניסים. נס זה דבר לא רציונלי. עוד אין אפליקציה כזאת, עוד לא פיתחו. זה דבר לא רציונלי. רק אני אומר, יש אנשים כאלו. האנשים האלו יש להם השפעה אדירה. אנחנו מיד נראה כמה השפעה יש לנחום איש גמזו על הסביבה שלו. יש להם השפעה אדירה, אבל קודם כל בואו ננסה להבין מה אנחנו עסוקים כאן. ולמה דווקא הוא נשלח? הוא נשלח כי זאת משימה שיש בה מרכיב גדול מאוד של נעלם, ועד רבה, יכול להיות שכל אג'נדה, כל איזה ידיעה קודמת, רק תפריע. את מי נשלח? נשלח את מי שמה שלא יקרה, הוא יהיה עם השם יתברך. מה שלא, הוא לגמרי יזרום עם כל ה... והמקום הזה הוא מקום של מלומד בניסים. אנשים, אלה אנשים שזה ההרגל שלהם, הסדר שלהם הוא סדר של ניסים. אף אחד מאיתנו לא חי ככה. שאם קורא לנו נס פעם בחיים אנחנו מתלהבים. לפעמים קוראים ניסים. נכון? לא כל יום קוראים ניסים, אבל לפעמים קוראים ניסים. פה ושם, אנחנו חווים איזו חוויה של דליקה, דליגה. אופס, משהו כאן מדלג, לא ציפיתי שילך כל כך מהר. זה סוג של איזו הפתעה, שבירת הסדר, לפחות מבחינתי. וריאציה מסוימת של נס, יש דבר כזה. אבל יש אנשים שזה הסדר הקבוע שלהם. ניסים, הם נמצאים בנקודה כזאת בשפע האלוקי שמוזרם אליהם, שזה השפע שלהם.
אין לו קושי.
מה?
אין לו
אתה שואל שאלה כל כך טובה, לכן אני חייב להחתים אותך כבר כעת על שלושה טפסים, שאתה תהיה בשיעור הבא. בסדר? טוב, כי זה... הוא שאל, עידו שאל, כיוון שעידו יש לו באמת קול חלש, אז אני אחזור על השאלה שלו. עידו שאל, אם אין לו קושי לנחום איש גמזו. כאילו, זה נראה אחלה סיפור, כלומר, בן אדם שהוא חי מתחת לאורו של הקדוש ברוך הוא ורק כל היום מקבל ניסים. זה נראה עסקה משתלמת וכולנו היינו רוצים. אנחנו נפגוש את המחירים בפעם הבאה. בסדר? מה המשמעות להיות בכזה אזור, ליד השם יתברך? איזה רגישות אתה מפתח, איזה רזולוציה אתה מסתכל, איזה מחירים אתה משלם. כשנלמד שבוע הבא את המחירים, היום אני בטוח שכולנו רוצים להיות, להצטרף למפלגה של נחום איש גמזו, כן? להציע הצבעה זו, הצבעה זה, אבל בשבוע הבא אנחנו, לא ברור שנלך... יכול להיות, אבל אנחנו בסדר, אנחנו מסתכל ונראה. הכל פנים, אני... כן. כן, נכון, נכון, את צודקת. בתנך, כמעט בכל מקום בתנך שיש נס, הוא קשור לחיסרון. בכלל, לא מסוגלים לבד, אז צריך לתת להם קביים. אבל כאן, יש עוד הופעה של ניסים, והיא הופעה של קרבה. קרבת אלוקים. כמו אנחנו משגם זו, כמו אנשים יחידים כאלה שנמצאים באזור שבו הם כל כך קרובים לשם יתברך, שסדר החיים שלהם הוא שונה. כן, אי אפשר לומר על בבא סאלי, נגיד, אם אנחנו לוקחים דוגמה מהדור שלנו שיש שם איזה חיסרון, אלא יש פשוט מציאות חיים אחרת. גם מציאות החיים שלו היומיומית היא אחרת. מה הוא אוכל, איך זה נראה כשהוא אוכל, אם הוא אוכל בכלל, צם שבועות לפעמים, איך הוא לבוש, איפה הוא מסתובב, כל מציאות החיים שלו היא אחרת לגמרי. ובחלק מהמציאות, וכחלק מהמציאות הזאת הוא גם מלומד בניסים. כן. נס, כן. נכון, אנחנו קוראים לזה נס. אנחנו מתבוננים בסיפור, קוראים לזה נס. מבחינת, בוא נאמר ככה, הרי זה שינוי, כן, אבל זה בדיוק, זה הפרדוקס שיש כאן בכותרת, מלומד בניסים. הרי אף אחד מאיתנו לא יכול לבנות על נס, נכון? נס כשהוא קורא, הוא קורא, קרה לי נס, תקשיב, קרה, עושים איזה, כן? שרפתי 40 פחים ונושעתי, יש כל מיני דברים כאלה, וזה. קרה לי נס, אז תמיד זה בהפתעה. אתה לא יכול לבנות על זה. הצדיקים האלו, נחום איש גמזו. אנחנו עוד פעם חוזרים על בבא סאלי וכו', הם בונים על הנס, זה ברור לזה שהם יקחו את הבקבוק הערק, ואם זה יגעו, והוא יספיק לכולם. אז זה לא נס. כלומר, אתה מבין? ההגדרה של נס זה שבירת שגרה. כן, ישחר וייס. אתה רוצה לנגן על הגיטרה קצת? תמוכה. מה, כאילו, כולל מעשה ניסים, נקרא לו.
לא, רק שהם פשוט בן אדם, והאנשים האלה, נשמע כאילו הם יחידים הגיעו לזה בדרך שלהם, והם כאילו יחידים.
כן.
צריך כאילו, זה שאיפה, צור כמו בן אדם כזה, שילמד קבוצה גדולה, שיהיו קבוצה גדולה שזה, הרובות כאלה.
שאלה טובה, אני לא חושב שזה שאיפה, אני חושב שזה בין דרכם של יחידים. זה לא דרך לרבים בכלל. אומר תומר, כתוב שאין סוחרים על הנס והקדוש ברוך הוא חפץ שהעולם מתנהל בצורה טבעית. השאלה היא מה היחס בין ההשתדלות הטבעית לבין ההופעה של נס לא רציונלי. כן, אז אנחנו אומרים, באמת, הדרך לרבים זה אין סוחרים על הנס. והדרך לרבים זה ההשתדלות הטבעית. והקדוש ברוך הוא ברא את החוקים, והחוקים הם טובים וטבעיים. אבל כדי לשמור על האיזון של כדי שלא לא נטעה לחשוב שהעולם הזה פשוט עובד לבד, זה מתגלגל לבד, זה מעצמו. אז יש מדי פעם ניסים, כמו שאומר הרמב"ן, שמהניסים אתה למד על הטבע, ויש מדי פעם אנשים שחיים בנס, שכל סביבת החיים שלהם בנס. מה קורה לנו שאנחנו נפגשים עם נחום איש גמזו כזה? מה זה עושה לנו בסביבת החיים הטבעית שלנו? אנחנו נהיים הרבה יותר רגישים, תכף תראו את זה בסיפור, לנוכחות האלוקית, בתוך הטבע. אז נחום זה מין, טוב. כל פנים, אז הסברנו למה הוא, מדוע נקרא שמו איש גמזו. עוד הסברנו מה הכוונה גמזו לטובה, מיד נסביר גם את זה. למה דווקא הוא נשלח למשימה הזאת, משימה שכוללת בתוכה חוסר ודאות גדול מאוד, ומה זה מלומד בניסים, כלומר איזה מין מציאות זו. אני רוצה להסביר עוד עוד הסבר קצר על הביטוי הזה, גם זו לטובה, שאמר כאן עידו שהוא ביטוי מעצבן. כן? אז מה מעצבן בביטוי הזה? אפשרות אחת, שזה ביטוי שהוא חסר ערך. מה זאת אומרת גם זו לטובה? זה, כל אחד רואה שזה לא טוב. מה? אבל תשימו לב שהגמרא כאן לא נוקטת בביטוי גם זה טוב. היה פעם פרסומת באחד מהחברות ביטוח, היה להם דוד הכי טוב. זוכרים את הפרסומת? היו קוראים לו כל מיני אסונות, הוא אומר, הכי טוב ככה. היה לו אבא שלו היה מת, זה, הכי טוב ככה, לא צריך לקחת, לא צריך לקחת להם תרופות לקופת חולים, כל מיני דברים מזויים כאלה, הכי טוב, הכי טוב. אז כמובן, זה מגוחך, זה גרוטסקי, זה לא... אנחנו לא, הגמרא לא אומרת גם זה טוב, הגמרא אומרת גם זו לטובה. מה זה טובה? טובה זה הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, הכללית, שהיא לטובה. לא בטוח שאני אראה את זה. יכול להיות שבני יראה את זה, נכדי יראה את זה. הכיוון הכללי הוא לטובה. רוב האנשים רוצים להבין כאן ועכשיו מה קורה. ורע או טוב. אבל מי שנמצא במדרגת אמונה כל כך גבוהה כמו נחום, כל דבר הוא אומר, זה מצטרף לטובה. אולי אני רואה, אולי אני לא רואה. ברור שזה לא יצא במקרה, ברור שזה לא תקלה, וברור שכל מה שצא מהקדוש ברוך הוא רק לטובה. בין אם אני מבין את זה, בין אם אני לא מבין את זה. עכשיו, זה ביטוי שהוא, אנחנו נחזור אליו בהמשך, כי הוא, אני אומר, זו רגישות מאוד מאוד גבוהה. אדם שחי, אין דבר, אין, לא יוצא מהשמיים שום דבר שהוא לחינם, לא תמיד אנחנו רואים. אנחנו יודעים להסתכל רטרואקטיבית ולדעת, וואו. נגיד, בחיים של כל אחד מאיתנו, הרבה פעמים אפשר לסמן את רגעי המשבר שהיו לנו, ולחזור אליהם כעבור 5 שנים להגיד, וואו, עכשיו אני מבין, וואי, וואי, הרגע הזה של המשבר, איך עכשיו אני מבין ששמה התחילה הצמיחה שלי. שמה, משמה הכל התחיל. עכשיו אני מבין שגם זו לטובה. הרבה מאיתנו יודעים להגיד את זה רטרואקטיבית. נכון? על זמנים שהם היו הקשים ביותר בזמן נתון, והיינו שמחים לוותר עליהם, לדלג מעליהם, אחרי שעוברות 5 שנים, 10 שנים לפעמים, אתה מסתכל ואומר, וואי, אם אתה שואל אותי, איפה היה הרגע של השינוי כיוון שמשם הגעתי, זה שם היה, בעומק המשבר. גם המשבר היה לטובה. כל הכבוד. זה אנחנו יודעים להגיד, רטרואקטיבית. נחום אומר את זה במקום. הוא רואה את זה מול העיניים. זה ברור לו. נוכח אצלו. הוא מאלה שלא צריכים שיגידו להם את סוף הסיפור, כדי לדעת שהאמצע קשור לסוף. כן, הילדים שלי המתוקים, לפעמים נספר להם סיפור מתח, אז זה אומר לי, אבא, אבא, שנייה. קודם כל, תגיד לנו מה קורה בסוף. מה, איך נגמר? אם לא נגמר טוב, אנחנו לא רוצים להמשיך. בלי זה, תעצור פה. אומר להם, טוב, צריך לדלג לסוף, הנה, הם חיו באושר ובאושר עד היום הזה, נרגעתם, הכל בסדר, אפשר לעזור לאמצע, גם אז לא תמיד הם מסכימים. הוא אומר, מתח עד שנגיע לזאת. אבל קודם כל צריכים לדעת שזה מסתיים טוב. יודעים? וגם מפוגרים הרבה פעמים ככה. נחום לא צריך. הוא גם באמצע, וגם אם תפסיק לו את הסיפור באמצע, ברור לו שזה לטובה. פשוט הוא רואה את זה מול העיניים. זה מדרגה מדהימה. טוב. בואו נקרא טיפה את הסיפור, נחזור עליו. נחום משלם זה הולך לקיסר וכולי וכולי, נתנו לו אבנים תורות ומרגליות, הלך ולן באותה דירה, והתברר שזה מה שנקרא מקום לא הכי סימפטי, ושם פשוט שדדו אותו, ומילאו את זה באפר. תשימו לב כאן, הגמרא כאן היא מאוד מדויקת. הוא הביא את זה למלך, באה מלכה למקטלין ולכולי, אמר כמחי חיבי יהודאי. בשיא המתח, כלומר, אני כאן מדייק שהגמרא מביאה כאן את הביטוי גם זו לטובה, היא לא מביאה אותו כשנחום פותח את הקופסה, אפר, טוב, גם זו לטובה. אלא היא קודם כל מכניסה את המשפט של המלך, אני אומר את כל היהודים! ועומד שם נחום ואומר, גם זו לטובה. איך אפשר להגיד את זה? אז אפשר לתת כל מיני פרשנויות. מה חשב נחום בעת הזאת? מה הייתה הסברה שלו? אפשר להגיד שזה, נגיד, עיקרון חשוב מאוד, שמשבר, כשאתה מקצין אותו, אתה גם בדרך לפתור אותו. כלומר, המלך יכול לתת גזירה על היהודים, זה כן. אבל ברגע שהצבנת אותו והוא רוצה להרוג את כולם, את זה הוא כבר לא יכול. אתם מבינים? כאילו, כל עוד הצלחנו לשמור את המלך על הרף של כנסות, גזירות, זה הוא יכול. אבל ברגע שיצא ממנו גזירה, להרוג את כל היהודים, דבר לא ריאלי. זה לא יהיה. ואם זה לא יהיה, כבר, אם זה כבר יתבטל, אז גם אחרי... אז אומר, אנחנו לא מזו לטובה. יכול שדווקא מהקצנה תצא ברכה. אפשרות להסתכל. הוא לא נבהל. הוא מלא אמונה פנימית, והמציאות לא משפיעה עליו. הנוכחות האלוקית בחיים שלו מלווה אותו בצורה ממשית וחיה, ולכן הוא אומר, בוא, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה את ישועתו, דווקא דרך זה שהמלך יכעס. גם יכול להיות. דווקא דרך הקצנה של המשבר, גם יכול להיות. דווקא דרך זה שאולי הוא יערג אותי, ואז הוא ירחם עליה, גם זה יכול להיות. הרבה דרכים למקום. התוכנית השתמשה, וכל אחד מאיתנו אומר, וואי, מה קרה? אבל נחום, מעולם לא הייתה לו תוכנית שהיא תשתבש. התוכנית היחידה שלו זה ללכת עם השם יתברך. אז מכאן, שיהיה מכאן, מכאן. אז המשנה, מה, הקדוש ברוך הוא, גם פה וגם פה. מה היא חזית שזה עדיף על זה? גם האבנים והמרגליות לא עושים לו את זה. האבנים והמרגליות זה הכי טימצי, כדי להתחיל לדבר עם המלך. אולי זה יהיה בלי אבנים ומרגליות, אולי זה יהיה בכלל החיוך שלי, אולי זה יהיה איזה דבר תורה שאני אגיד לו, לא יודע מה זה יהיה. חלויס, אומרים בלונדס, חלויס, שיהיה חלוט לזה, אז שמים פה אבנים ומרגליות, אז זה לא עניין. הוא לא מסתכל, הוא לא סופר אותם. הרי אני אומר עצמי, כל אחד מאיתנו היה מגיע לאיזה בית מלון עם פקטע ככה, מלאה שדיד, סטפה, דיימונים, ובריליאנטים, וגולד, וכל זה. אפס קצת יותר שמירה, לא? יוצאים, מרימים את המכסה, לראות שלא שינו, לא גנבו. נכון, לקח את הקופסה, ומרים, הולך בה. זה לא העניין, הקופסה. כביכול, זה לא משנה מה יש בפנים. צריך שיהיה איזה משהו שאיתו... יש משפט דווקא אחר של רבי שמעון, במקום אחר, גם כן הולך לפעס איזה קיסר, ונלווה אליו בן תמליון, שד. אז רבי שמעון קצת כועס עליו, מה זה שד, אני רוצה מלאך. ומה עם שפחה של בית אבא, הגר, נגלה למלאך, אז אני על אחת כמה וכמה. אומר רבי שמעון, יבוא הנס מכל מקום. לא משנה, יאללה, שיהיה שד. יבוא הנס מכל מקום, יכול לבוא מפה, יכול לבוא מפה. אז לכן הוא אומר, דווקא ברגע הזה, שהקיסר כועס, גם זו לטובה. ואז מגיע אליהו. עכשיו, אתם, על פניו יש כאן נס גמור, והיד השם תקצר, באמת שנעשה כאן נס. אני רק רוצה להגיד כמה מילים על אליהו, על עת האליהו. אליהו מגיע בהרבה מאוד סיטואציות. אנחנו רואים את זה בפיוט, בברית מילה, לעתים הוא נדמה כערבי, לעתים הוא נדמה... הרב קוק כותב באורות הקודש, אליהו הוא גם... בוא נאמר ככה, כל דבר שמגיע אלינו, לחיים שלנו, מחשבה אפילו, וגם מעשה, שהוא לא... הוא לא מכאן. כלומר, פתאום נכנסת באדם איזה מין רוח מחשבה, איזה מין מחשבה מאוד, שהיא לא תוצאה ותולדה של ההתרחשות הרגילה שסביבו, יש בה ניצוץ של אור אליהו. אני אחזור. רוב המעשים שלנו הם תולדות ישירות של איזשהו תהליך, התרחשותי כזה או אחר, כן? אבל לעתים יש אברקות, יש איזה תנועות מפתיעות, מחשבות שמגיעות שהם... פתאום נכנס לו איזה מחשבה שהוא הולך לעשות איזה משהו. זה מין, נכנס לו איזה כמו מין ג'וק, מה שאומרים, ג'וק לראש, כן? הדבר הזה אומר הרב, יש בדבר הזה, אפילו ברמת המחשבה, לאחת כל המחברת המעשה, יש בזה ניצות של אליהו. לפעמים אליהו נגלה בסיטואציה, יש הרבה מאוד סיפורים, רב שלמה קרליבך מביא הרבה מאוד סיפורים על אליהו הנביא, נכון? הסיפור הכי, אולי בין המפורסמים, זה שהבעל שם טוב שולח את רב נחום מצ'רנוביל לאסוף כסף לקלה ענייה. אז רב נחום הולך לברוד, והוא מסתובב יום שלם, ולא אוסף אפילו פרוטה אחת. אז הוא כל כך כועס על הקדוש ברוך הוא, מה זה צריך להיות? אני כאן מגיע יום שלם בשביל כסף בשבילי, בשביל קלה ענייה. מי האבא של היתומים? קלה יתומה. אתה האבא של היתומים, הקדוש ברוך הוא. אז רב נחום יושב מתחת לעץ ואומר לקדוש ברוך הוא, הוא מספר לי באנגלית, רב שלמה, I'm so angry at you, קיצור. ואז הוא רואה משטרה, שני שוטרים, פולנים, ותופסים איזה אידלה כזה קטן שזה, והוא רואה שהיהודי הזה, הוא רוקד. אז הוא לא מבין. שכחתי להגיד שהסיפור מתחיל בזה שרב נחום ביקש מהבעל שם טוב שהוא יזכה פעם לראות אליהו הנביא. זה התחיל. אז הוא ניגש ליהודי הזה ואומר לו, ידע ליקר, מי אתה? הוא אומר לו, מה? אתה לא מכיר אותי? אני מויש עלה, הגנב הכי מפורסם בברוד. אז הוא אומר, אני מצטער שאני לא מכיר, אני לא מברוד, אז לא היה לי את הזכות להכיר אותך, אבל אני כל כך שמח להכיר אותך עכשיו. הוא אומר לו, מויש עלה, אם אתה כזה גנב מתוחכם, אז איך קרה שתפסו אותך? כל אחד תופסים אותו, כמה פעמים, אל תשים לב לזה. אז הוא אומר לו, מויש עלה, טוב, תפסו אותך ותהיה בכלא, אני מאוד מקווה שכשתשתחרר, תפסיק לגנוב ותהיה אדם ישר. אז ככה השוטרים כבר לוקחים אותו והוא מסתובב את הראש לרב נוח ואומר לו, אתה יודע מה כל העניין של יהודי? יהודי לעולם לא מפסיק לעשות מה שהוא עשה. רב נוח שומע את זה, נכנס לעיר, אוסף את הכסף בתוך כמה שעות, מביא זה לבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר לו, נוח, איך היה לפגוש את אליהו הנביא? סיפור מתוק, רב שלמה מספר את זה כמובן, לא יותר מתוק ממה שסיפרתי כאן. האם היהודי הזה היה באמת אליהו הנביא? הגנב הזה? הוא היה גנב ידוע, מוישל'ה הגנב בברוד. הסיטואציה שזומנה לך מול העיניים, הייתה סיטואציה של אליהו הנביא. סיטואציה. הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם סיטואציות שהוא צריך לראות. לפי העניין ולפי הסיטואציה, ולפי הצורך. ויש בהם אור אליהו. שמגיע ועולה. אז כשאנחנו כל כך עם השם התברך, כל כך לגמרי נתון אליו, מגיע אליהו הנביא, מוצא איזה פתרון. אפשר שזה היה נס גמור, אפשר שזה היה משהו על יד, לא יודע. זה לא משנה, צורך העניין. כאילו, הנס הזה הוא פחות חשוב. מה שחשוב זה מי שמביא את הנס. היה כאן ודאי נס, נפח, אפר, לקשתות וכן על זה הדרך. אבל היכולת הזאת היא, להימסר לחלוטין להשם יתברך, להיות לגמרי לגמרי תחת כנפי השכינה, מה שנקרא, מזמינה בעצם, מזמינה את הנס, מזמינה את הנס לבוא. כאן קורה משהו מאוד מאוד מפתיע, מאוד מפתיע. אחד הדיונים הפנימיים, המעניינים שישנם, זה מהי הדרך הנכונה להשפיע. באופן פשוט, הדרך הנכונה להשפיע, זה להגיד מה שעושים כאן, ללמוד ביחד, לדבר, לשוחח וכו'. אבל הולך ומתברר מכמה וכמה מקומות, שדווקא אנשים שלא מדברים הרבה בכלל, אבל הם פשוט מציאות אחרת, הם משפיעים בצורה הדרמטית ביותר. יצחק, באבות, הוא כמעט לא מדבר. הוא פשוט הוא. זה גוש של של קדושה, של לא גוש, זה פרפרזה מה שאמרתי, גוש על קדיש לוז, זה היה שורש הכנסת השני נדמה לי, קדיש לוז, הוא היה מדגניה, וכשהרב קוק הגיע במסע המושבות לדגניה, אז קדיש לוז כתב שם ביומן של הקיבוץ, הרגשנו שנעקר גוש סלע מהר סיני ובא אלינו, ככה הוא כתב על הרב קוק. כל פנים אומר, יצחק, כולה זה יצחק, הוא בעצמו, הוא לא צריך לדבר, הוא בעצמו, קדושה מהלכת. יש אנשים שהם לא מדברים, הם עצמם, הנוכחות שלהם, בלי שהם ידברו כלום, רק הם פה. אז זה מספיק, לראות אותם, להיות לידם. והעוצמת האמונה של אנחנו היא כל כך גדולה, עד כדי כך שהוא משפיע על מי? על הפושעים האלה. הרי זה קטע הזוי לגמרי בסיפור. מילא הוא לא ידע. אבל הם הרי ידעו שהם עבדו עליו, נכון? הם הרי ידעו שהם לקחו אפר סתם. הם ידעו, נכון? וכשהוא אומר להם, הם שאלו אותו, מה? אז הוא אומר להם, בתמימות, מה שהיה פה, אני הבאתי לשם. אז הוא כל כך עוצמתי באמונתו, עד כדי כך שהוא מצליח להעביר גם להם את האמונה הזאת שהאפר הזה באמת שווה משהו, והם ממהרים לחפור אפר ולהביא את זה למלך, ובזה חופרים לעצמם את הבור כמובן. כי האמונה שלהם היא לא האמונה שלו, ברור. אבל אתה אומר לך, מה לה בדעתם? הרי אתם, מילא הוא לא ידע שיש לו אפר, אז הוא הלך וביא את זה למלך, זכה לנס. אבל אתם הרי יודעים שאתם רמאים. נכון? מה חשבתם ש... אתם גרים פה, אתם לא יודעים. זה נראה לכם אפר מיוחד? אלא המפגש עם נחו, עם העוצמה הפנימית שלו, כל כך גדול, שזה משפיע אפילו עליהם. זה הדבר הבא. שאני רוצה, דרך אגב יש לו כמה שמות לנחומיש גם זו, חלק מהמקורות קוראים לו נחמיה, חלק מהמקורות קוראים לו שמעון, כאן בסיפור הוא נחום. בתוך, לא, זה קשור לכל התנאים מלפני רבי עקיבא, הלל, שמאי, אבטליון, שמעיה, נחום, אלה התנאים בדורות הקדמונים, זה גדול מרבן שמו. מי שקוראים לו יונתן בן עוזיאל, מי שלא קוראים לו בשום תואר, רק השם שלו זה הכי גדול. בסדר? אז בתוך השמות האלו של של המנחמים יש כל מיני וריאציות. אפשר לקרוא לאדם מנחם. בסדר? מה זה מנחם? מנחם זה מקצוע. אדם שהוא מדי פעם מנחם. כל אחד מאיתנו, אני מניח, היה פעם על תקן מנחם. הלכנו לשבעה, חבר, משפחה, וניחמנו. זה לא חלק מהמהות של החיים שלנו, זה לא הופך אותנו לזה מנחמים מקצועיים. היינו בתפקיד. כדאי, דרך אגב, ללמוד איך מנחמים. גם בדבר הזה עסקנו, אם אני זוכר, באחד הסיפורים, שלמדנו איך מנחמים, המנחמים, אדם מגיע, המנחם אומר מה שאומר, והולך. זה, הייתי אומר, זה הכי, הכי, הכי מרוחק. פנימה מזה, נמצא אדם שהנחמה היא המקצוע שלו. איך נקרא לו? נחמן. כמו כל הסיומת נון סופית, מי שיודע לשחק הוא שחקן, מי שיודע לרקוד הוא רקדן, מי שיודע לבשל הוא בשלן, מי שיודע לנחם הוא נחמן. הרב מיכי יוספי אומר שאם הוא ממש מאומן, אז הוא נחמן מאומן. כן, אם הוא מאומן בזה. אבל יש מי שהוא מנוחה מעיקרה. הוא נחום מבפנים. יש את המשחק ילדים נחום תקום, אתם מכירים? מכירים את המשחק הזה? מכוח מה הוא קם, הנחום תקום הזה? יש לו משקל עצמי פנימי. הוא לא צריך שמישהו ינחם אותו מבחוץ ויעודד אותו. גם לא מישהו שהוא נחמן וידע לנחם את כולם. הוא נחום מעיקרו. יש לו משקל פנימי, אמונה יוקדת, הוא מושלח לגמרי על השם יתברך, שאתה פשוט לא יכול להפיל אותו. איפה שאתה נופל, מיד קם. גמזו לטובה. ולכן הוא נקרא נחום. בדיוק. נכון, נכון. הוא נחום מעיקרה. הוא לא פעיל, אלא הוא סביל. הוא נחום. למה הוא נחום? כי במקום שהוא נמצא, יש רק נחמה. אין קושיות, אין סתירות, אין זה. הוא נמצא במקום שזה... לא צריך, לא, לא צריך לנחם. הוא נחום כבר מעיקר. הוא ככה נמצא. זה המקום שהוא נמצא בו. בקרבת אלוקים שנמצא נחום יש גם זו, יש רק נחמה. אין שאלות כביכול. אז זה חוזר על עצמו. לא. לא צריך לשאוף לזה. צריך ללמוד מזה. ללמוד מזה. המפגש עם האנשים האלו צריך ללמד אותנו משהו על המקום שבו אנחנו נמצאים. לא שואפים לזה, פשוט, אני מאמין שפשוט נולדים לזה. זה מלמד אותנו שאנחנו צריכים יותר אמונה. זה מלמד אותנו איך להגיב כשבא עלינו, לא עלינו צרה. זה מלמד אותנו הרבה מאוד דברים. אבל כדי להיות כזה, אני חושב שצריך להיוולד כזה. כלומר, יש נשמות מיוחדות כאלו שנשלחות לדור. כדי שהם, כמו שהזכרנו בהתחלה, הם ייתנו איזה, יאזנו את התמונה הכוללת כולה. בוא נאמר ככה, שאם אדם הוא לא כזה והוא מנסה לשחק אותה כזה, זה הכי גרוע. כן? אבל בוודאי שצריך ללמוד מזה. ולא סתם, יש הרבה מאוד בחסידות, גם בעוד מקומות, על הקישור לצדיק. אם אני הולך לצדיק, אז מה זאת אומרת שאני רוצה לצדיק כמור? אני כנראה לא יהיה צדיק כמור, כי הוא צדיק, והוא, לפחות לפי אדמור הזקן, בספר התניה, צדיקים זה אנשים ש... זה מדרש מפורש, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. למה צדיקים מועטים? אם כל אחד יכול להיות צדיק, אז למה צדיקים מועטים? צדיקים זה נשמות מיוחדות, זה אנשים שמגיל אפס, הם לא נאבקים עם היצר הרע, הם נאבקים עם היצר הטוב. טוב כזה, או טוב כזה, או טוב כזה. והם מועטים, אז הקדוש ברוך הוא שותל אותם בכל דור ודור. צדיקים, כן. איך? כמובן בדרכי, בדרכי. תלכו בדרכי ממש. כן, זה עידוד. אבל זה ברור שה... הצדיקים, יש להם איזה שמה מיוחדת מאוד מאוד, אבל עלינו מוטל להיות קשורים לצדיקים, להיקשר אליהם, ללמוד. למה? כן. אז אתה שואל מה תפקיד הצדיק? אז אני... במובן מסוים אתה צודק. אתה ממש נגעת עכשיו בכמה פרקים יסודיים בספר התניא, שהאדמו"ר הזקן אומר שיש מובן שהבינוני יש לו איזה מעלה על הצדיק, כי הבינוני הוא נקרא עובד. אבל הוא מיד, מסביר את דבריו שם, זה לא שהצדיק לא עובד, הוא עובד לגמרי, הוא עובד קשה לא פחות מאיתנו. המגרש שלו שונה. כלומר, אתה ואני עובדים במאבק בין הטוב לבין הרע. בסדר? כאילו, כל אחד עם הבחירה שלו, אני מניח שלא לי ולא לך יש התלבטות עם להרוג איזה מישהו היום, לא התלבטנו בזה היום, אבל לשון הרע, כן, או לא, לדבר, או לא לדבר. כל אחד לפי מדרגותיו. והצדיק, יש לו מאבקים קשים מאוד, אבל בתוך המגרש של הטוב. כן? עד כמה הוא נושא על עצמו המון, המון... אני לא יודע, על מלאכים אני לא יודע לדבר, אני לא יודע לדבר אותך על צדיקים כאן בעולם הזה. צדיקים בעולם הזה ודאי יש בחירה. אבל הבחירה שלהם היא, אני אתן לך התלבטות של צדיק, בסדר? התלבטות של הרב קוק. הרב קוק אומר, אני מתלבט האם ללמוד תורה, הוא אומר ככה, אני מתלבט האם הלימוד תורה שלי הוא ביטול תורה. כי בזמן שאני לומד תורה, אני לא כותב את הפסקאות שלי. זה ביטול תורה. אני לומד תורה של מישהו אחר, וזה בא לחשבון התורה שלי. אז הוא מתלבט, התלבטות, הוא כותב בחדריו, כמה, עד כמה ללמוד תורה, דברים, או עד כמה לכתוב את התורה שלו. תבין, זו התלבטות שלא אתה ולא אני שייכים אליה. כאילו, מה, מסתכלים אליה, לא עושים שלום. כן, התלבטויות ענקיות של צדיקים, באיזה דרך להנחות את הדור ביחס לתופעות הכפירה. מה לפרסם? התלבטות של צדיק, לדוגמה גם כן של הרב קוק, מה לגלות? הוא יודע את הכל, הוא למד את כל הנסתר, את כל הנגלה, מה לגלות? מה לכתוב? אתה יודע איזה אחריות זאת? אנשים שילמו על זה בחיים שלהם, בלי צחוק. וגם הרב אומר על עצמו שהוא מת על הבת. מת על הבת, הוא אומר, זה בגלל שהדינים היו מתוחים עליי, כי אני גיליתי. עכשיו, זה התלבטות או לא? זה בחירה או לא? שייך בזה גם יכולת אפילו לטעות, היית אמור לגלות ולא גילית, או גילית ולא היית אמור לגלות. יש איזה דינים, הרמחל רדפו אותו, את הרמחל רדפו, הוא היה צריך לברוח מאיטליה להולנד, ומהולנד לארץ ישראל, ומת בארץ ישראל. רדפו אותו, החרימו אותו, ספרו אותו ספרים, כי הוא גילה. אמרו, מה זה, זה אסור, שבתאי ישימו אותו. והרמחל אומר, אני לא יכול לסתום את הפה, אני לא יכול, אני חייב לגלות, יש לי, קיבלתי סודות, אני חייב להפיץ אותם. 50 שנה אחרי שהרמחל נפטר, כולם אומרים, קדוש, 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 הרמחל. אבל כשהוא היה חי, תסתכלו, יש שגרות הרמחל, הוא כותב למורו ורבו למערי בסן, רודפים אותי, תציל אותי. אז התלבטות, זה בחירה, אבל איזה בחירה זה? הרמחל מתלבט, האם מדבר לשון הרע או לא? הוא מתלבט בגבעי גבעים, במקומות ענקיים מאוד. האם, כמה לגלות? מה לגלות? איך לגלות? אז הם באים לעבוד הצדיקים, וגם משלמים מחיר, אבל המגרש שהם משחקים בו, הוא אחר לגמרי המגרש שהם משחקים בבינוניים, שהם נאבקים כל החיים, בין טוב לרע. ומקווים לנצח את הרע ולאחוז בטוב. אבל כשאתה מגיע לצדיק, אתה פוגש מישהו שהמגרש שלו הוא בין טוב לטוב, לעוד טוב, לעוד טוב. שהתפילות שלו הן לא רק על עצמו, אלא הוא מתפלל על כל כלל ישראל. שהכאבים, אנחנו נראה את נחומיש גמזו בשבוע הבא, בדיוק על יותר, הכאבים שהוא נושא, הם ממש לא הכאבים שלו. הוא מרגיש את כל כלל ישראל. הרי אם אנחנו עוסקים כאן בבסלי, בבסלי, אנחנו, לפחות משהו, מה שידוע לנו, הוא נפטר, כי הוא רצה לבטל גזרה מעל עם ישראל. היה לו הבטחה שירת המשיח. הרב אליהו מספר. הצדיקים האלה נושאים על גבם כאבים של, 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 של דור שלם. זה גם בחירה. רק זה בחירה מסוג אחר. בסדר? אני תלך? יופי. אז אני אומר, נחום איש גמזו הוא נחום, נחום מעיקרו. נחום מעיקרו, וההשפעה שלו היא אדירה, אפילו על הפושטקים האלה. עד כדי כך, זה כזוי. גם הם מושפעים, אמנם הם מושפעים, והם בעצם חפרו לעצם את הבור. הוא בכלל לא יודע מה קרה איתם, הוא המשיך לדרכו. הם, כל הערבוב הזה עשו. אבל העובדה שנחום נחום מעיקרו, בעצם מבטאת את העוצמה הפנימית, מלאת האמונה, שנמצא בנחום איש גמזו. הסיפור הזה מסתיים מסוף טוב וכולי, אבל הגמרא הזאת יש המשך, וההמשך, בעצם בשבוע הבא, הוא הייתי קורא לזה המחיר של החיים בכזאת רמה גבוהה. תבינו באיזה רגישות מדובר, אדם שנמצא בנוכחות אלוקית מתמדת, שהוא מלומד בניסים, אז כל דבר שקורה, הוא חווה את זה בצורה מאוד מאוד עוצמתית ומשמעותית. אנחנו בשבוע הבא נראה בעזרת השם את ההמשך של הסיפור הזה. אני רק אומר דבר אחד לפני שנסיים את השיעור. עוד ביטוי לגמזו לטובה של נחום איש גמזו, ומזה נתחיל בשבוע הבא בעזרת השם. זה מה שנלמד בשבוע הבא. זה בדיוק, זה ההמשך של הגמרא הזאת. אבל לפני כן, רק נאמר, הגמרא אומרת ששמעון האמסוני הדורש כל עתים שבתורה. שמעון האמסוני זה נחום איש גמזו. אפשר להוכיח את זה, נראה את זה בשבוע הבא. הוא, כלומר, נחום איש גמזו היה לו, פתח בית מדרש. בית מדרש שנקרא עת. כל פעם שהיה כתוב את המילה עת, הוא היה דורש מה היא באה לרבות. לדוגמה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בא לרבות? אם היה כתוב בראשית ברא אלוהים השמיים והארץ, אז אומר אנחנו משגם, זה הייתי יכול לחשוב שלאלוהים קוראים השמיים, בראשית ברא אלוהים השמיים והארץ, זה השם שלו. את השמיים, אלוהים, ברא את השמיים, שמיים ממש, והארץ, ארץ ממש. ככה הוא בא לרבות. קבל את אביך ואת אמך. מה זה בא לרבות? אחיך הבכור. רבות אחיך הבכור. ככה, לא יודע כמה, 20 שנה, לא יודע כמה. בית מדרש, אבריחים, כוללים, כותבים ספרים, חידושי תורה, הכל, 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 הכל. עד שמגיעים לפסוק, מספר את הגמרא בקידושים, את השם אלוהיך תירא. אומר נחום איש גמזו, אני לא יודע מה לעשות עם הפסוק הזה. מי אפשר לרבות חוץ מהקדוש ברוך הוא? רק השם יתברך. עכשיו אני אגיד לכם, מה אני הייתי עושה בכזה מצב, מה אני הייתי עושה. אני הייתי אומר, טוב, יש פה פסוק שאנחנו לא מבינים, נשאיר אותו לסוף, בוא נמשיך, יש לנו עוד פסוקים, קדימה, בית מדרש, אבריחים, תלמידים, יש פה זה, מלגות, הכל וזה, חדר אוכל, קדימה, ממשיכים. זה מה שאני הייתי עושה. מה אנחנו משגם זה עושה? תולה פתק בלוח מודעות, בית המדרש נסגר. אה? בית המדרש נסגר. אמר לו רבי עקיבא, ומה עם כל מה שדרשת עד עכשיו? אז תראו מה זה גמזו לטובה, כלומר, מה זה עם השם יתברך? אני לא עבדתי את המילה את, אני עבדתי את הקדוש ברוך הוא. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה אקבל שכר על הפרישה. כי אני איתו לגמרי. אני לא עם שום דבר מתחת, לא עם הדרשה ולא עם זה. אני עם השם יתברך, ואם זה לא נכון, אז זה לא נכון, זהו, אז הכל. ואני אקבל שכר על אותה פרישה, כי גמזו לטובה. הבעל שם טוב קורא לזה מידת ההשתוות. לא אכפת לי אם אני למעלה או למטה, אם מוחאים לי כפיים, זורקים עליי עגבניות, העיקר להיות עם השם יתברך. עד שברב עקיבא אמר לו, רבי, מה קרה לך? אפשר לדרוש את זה? את השם הולך עתירה, לרבות תלמידי חכמים? טוב, אז הבית מדרש ממשיך. אבל הוא מצילו היה מוכן לסגור את בית המדרש. אלה אנשים יוקדי אש, שההשפעה שלהם על התלמידים שלהם היא אדירה. בשבוע הבא, נלמד מה המחיר של המדרגה הזאת, אבל גם איזה השפעה היא השפיעה על התלמידים שאחריה, עד בעצם ימינו אלו. אמן ואמן. עסקו ואמצו רבותיי.